הגדול של מרן רבי יוסף קארו. הוא מרן מעתיק אותו הרבה בספרו בית יוסף, וכתב שם, כתב רבנו הגדול, מורנו הרב יצחק אבוהב בשם הגאונים, שתקנו לומר והוא רחום בקול רם מעומד, ואמרו איכן קיבלנו עלינו ועל בנינו לעולם. זאת אומרת, כך קיבלנו עלינו ועל בנינו לעולם. נפקה מינה שאדם לא יושב שכאלה שהם חושבים שרק באל מלך צריך לעמוד. אנשי אמונה, תמהנו אלוהינו לאבותינו, אתה סימנו חלה, שם עומדים. ואחרי זה רגע והוא רחום, מקלים על עצמם, ולא נכון לעשות כך. אלא צריך לעמוד, כי כך כותב מרן בשם רבי יצחק אבוהב, קיבלנו עלינו, זה בנדר, ועל בנינו, ועל דורותינו לעולם, שנאמר את והוא רחום מעומד, וכל העובר על התקנה פורץ גדר. לא, אנחנו מדברים בשני וחמישי, עד שמה ישראל, כן, עד הסוף, כולו עד גמירה. אז לפי זה צריך להיזהר, כך אומר מרן, לאומרו מעומד וכן נהגו. גם בשולחן ערוך פסק כך, גם רבנו הארי עליו השלום כותב, הרש"ל הוסיף טעם, כיוון שזה יש בו וידוי. מזכירים שם, חטאנו, פשענו, ככל צדקותינו וכו'. אז כל מקום שיש שם אמירת וידוי, יש לנו כאן מלן שוידוי צריך לעמוד בשעת אמירת הוידוי, כמו שפסק הרמב״ם. בהלכות יום הכיפורים, הרמב״ם פסק, שכל פעם שאומר אנא או וידוי, צריך שיהיה עומד בשעת הוידוי. לכן כאן גם כן, כותב הרש"ל, זה טעם נוסף, זה מחוץ לטעם שכתב רבי יצחק אבוהב. וכותב הרש"ל, נפקא מינה, תתאי להיזהר בזה, רק מה, מי שזקן או חולה, וזה אנחנו לא מדברים, זה פתור. אבל אדם שהוא בריא ויש לו כוחות, ודאי צריך להשתדל, להיזהר, לעמוד, וזה מעיק לך. גם הרמה עליו השלום בהגהה כתב, שיש גם שני מנהגים. יש נוהגים לאומרו בלחש, אומרו בקול רם. אשכנזים, האמת, נוהגים להגיד בלחש. אשכנזים, יש להם נוסח אחר. הם מתחילים והוא רחום, ישר אין להם אל מלך וכל הסליחות האלה, אבל אומרים אותו, ואומרים אותו בלחש. אך שם עוד תוספות, או קטעים ששומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועוד מוסחנו אומרים בסליחות, עוד קטעים שאומרים בסוף, אם אבינו מלכנו, שבסוף הם אומרים. אבל נהוגים לאומרו בלחס. אז המגן אברהם כותב בשם הגאות מימוניות, ולמה זה בלחס? אומר כיוון שזה דומה לתפילת 18. כמו שתפילת 18 אומרים אותה בלחס, גם זה בלחס. אבל הספרדים לא נהגו כך. הספרדים נהגו ששליח ציבור אומר את זה מילה במילה, בקול של תחנונים, והקהל אומרים את זה איתו בלחס. והנה חילה ממי שזה לא יודע להגיד, לא אמר, רוצה לשמוע מה שליח ציבור, ישמע ממנו. ויכוון לצאת ידי חובה. אז דעת מרן הבית יוסף גם מביא את זה בשם רבנו יצחק אבוהב, שצריך לאומרו בקול רם. וכאן הנה שצליח ציבור יגיד את זה בקול רם, כך פסק גם שולחן ערוך. אז זה מחלוקת, חילוקי מנהגים יש. אז האשכנזים נוהגים לומר והוא רחום בלחש, ספרדים אומרים בקול רם. אז אם אדם מתפלל עם אשכנזים, לומר את זה קצת בשקט, שישמיע רק לאוזניו, אבל לא ירים את קולו להפריע לאלה שנמצאים לידו, או יעמוד בצד ושם יכול להגיד את זה. כך גם כן הביא בשוט כנסת הגדולה, אומר זה לא לעיקובה. מה שאמר מרן, צריך לומר את זה בכל רם, זה לא לעיקובה. נפקה מינה, מי שרוצה להגיד אותו בלחש מאיזה סיבה שהיא עייף או קשה לו, יכול לומר את זה בלחש. גם רבי חיים פלאצי עליו השלום, בספרו כף החיים, כותב, מנהג הספרדים, שהשליח ציבור לבדו אומר אותו בכל רם, וכל הציבור אומרים איתו בלחש. אז זה לגבי שני וחמישי. עכשיו לגבי שני וחמישי, קריאת התורה. יש לנו ביום שקוראים בו בתורה, לפני קריאת התורה, שפותח את ההיכל, נוהגים לומר, אל ערך אפיים. שמה צריך לעמוד על הרגליים. גם כאן זה מעיקר ההלכה, ולא יודעים, לא שמים לב. צריך שיהיה עומד, ואומרים, אל ערך אפיים. אז הראשונה אומרים, בראשינו מכל רע. בשנייה אומרים, ואצילנו. מה ההבדל? האמת של האשכנזים מובא שתי הנוסחאות, מנהג פולניה ומנהג אשכנז. אבל אנחנו הספרדים נוהגים לומר את אל ערך אפיים כפול. ויש שינוי בנוסח בין הקטע הראשון לקטע השני. אל ערך אפיים מלא רחמים, אל תסתר פניך ממנו. חוסה אדוני אשר את עמך בית ישראל, והושיענו מכל רע. חטאנו לך אדון סלחנה. ואילו בשני אומרים, חוסה השם אשר את עמך בישראל, והצילנו מה העניין? למה זה ככה וזה ככה? שזה טעם. הראשון בו שאין מכל רע, בקשים שתביא אותנו את המשיח, תגאל אותנו. ושאין הוא פירושו, מה זה שואה? נגיד לה ונשמחה בשואתך. אחרי הפסוק אומר, נגיד לה ונשמחה בשואתו. אז מבקשים, בראשון מבקשים על הגאולה. השני אומרים, בינתיים עד שנגאל, בינתיים, בהצילנו, כל פעם גוזרים עלינו גזרות, הגויים מחשמם, כל פעם מתכננים עלינו כל מיני דברים קשים, ויש כמה יהודים נמצאים בסכנה של קסמים וכדומה, תדעו, זה מה שיורד, קסמים זה בשביל כל ישראל, זה כפרה על כל ישראל, הגמרא אומרת, שלפעמים חס ושלום נגזרת גזרה על כל עם ישראל, מה עושה הקדוש ברוך הוא? ממיר אותה באיזה כמה קבוצה או אחד, שניים מישראל. ולמה זה? איך זה מועיל? מה אומר? בגלל שישראל באחדות נקראים שא פזורה ישראל. שא. ולמה השאיל אותם בשא? השא הוא קטן. שא זה בגיל שנה. יכול להיות עז, יכול להיות כבש. שא, כל מקום שכתוב התורה שא, זה עושה כבשים, עושה עזים. הנה עוד מעט יבוא משיח בעזרת השם. חג הפסח, הוא צריך להביא שא לבית המקדש. אז אפשר, מה שאתה רוצה, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. אפשר להביא עז, אפשר להביא כבש. אלה שניהם מתאים, שניהם נקראים שא. הפסוק פירוש קורא להם שא כסבים או עזים. כסבים, כבשים, היינו אך מתחלף. אז זה יקרה שא, השא הוא קטן. ואם הוא קבל מכה אפילו ביד, ברגל, כולו קופץ. מה שזה לוקה באחד מעבריו, כל עבריו מרגישים. כך ישראל. יהודי בקצה העולם סובל, כולנו מרגישים את הסבל שלו. לכן אדם צריך מאוד לבקש, הרבה חושב מבקש רק על הקרובים שלו, האחים שלו, חברים שלו, לא. חוצרים מבקש תמיד על כל היהודים שנמצאים בכל מקום. שם ברכת רפאנו. כוון על כל מי שבישראל שנמצא בחולי, איפה שיהיה, בבקש עליו. וכן ברכת ברך עלינו עכשיו, גם גשם אין לנו, גם פרנסה, מצב קשה מאוד. המסכנים כל אלה שחסכו כספים, אם זה זקנים, אם זה אנשים נכים, אם זה אנשים שזה הכל ירד לתהומות. קפאו תהומות, לפחות קפאו תהומות בלב ים, כאן לא קופאים גם, ממשיך לרדת. ואנחנו הולכים מדהב דהי, אתה רואה איפה המצב הולך ומדרדר, אתה לא יודע, לא תדע מה ילד יום. אז אם כן, צריך ישועה, צריך הרבה תפילה, וזה צריך בגלל לתקן את המעשים, השם רחם. השם רחם לא פשוט. אז אם כן, אנחנו מבקשים ממנו, מהקדוש ברוך הוא, גם עכשיו, שאנחנו בגלות, תציל אותנו שאנחנו בגלות הזאת, בבקשה ממך, ואנחנו זקוקים להצלה, שתיהם, שתי לשונות, לשון ראשון, מבקשים על עצם הגאולה שתבוא. כי אפשר, והאמת לא צריך לחכות עד שיהיה לנו איזה צער כדי להרגיש שצריך גאולה. גם אם היינו ברווח וכל אחד היה וילה עם גבעה ודשב וכל טוב שבעולם, מה שווה אם אין לנו בית מקדש? כך כותב המהר"ל, אם אין לנו בית מקדש, למה לנו חיים? כך אומר המהר"ל. למה בית המקדש היה שם קורבנות, היה קיטורת, לחם הפנים? היה כפרת עוונות, איזה שמחה הייתה, והקדוש ברוך הוא היה שורה בתוך עם ישראל, כולם היו רואים עין בעין את ניסי השם. איפה אנחנו עכשיו, בעוונות הרבים? כמה עם מפוזר ומפורד, כמה צער יש, הלכה אחת אין שאין עליה מחלוקת. היום כל דבר, מנהגים על גבי מנהגים, זה עושה מנהג כזה וזה עושה מנהג כזה, זה נחלק על זה וזה נחלק על זה. זה צרה צרורה, גם היום הדור הצעיר, אתה רואה, גם צעירים, כותבים ספרים, זה חולק על מרן רבי יוסף קארו, זה חולק על ההוא. כתב לי אחד השבוע, בן תורה. ואלה אמרו לי בישיבה, שלא צריך לפסוק לפי מרן הרב עובדיה. הרב עובדיה פוסק רק לבעלי בתים, והוא מקל. בן ישיבה צריך להחמיר, צריך זה. אמרתי לו, שקר אמרו לך, הצופים אלה שדיברו כך. וכי מרן מה כותב? מה הוא כותב העובדה? הוא פוסק כמו הבית יוסף, אנחנו קיבלנו עלינו הוראות הבית יוסף. אמרתי לו, תאמר לרבותיך, האם מימיהם למדו את ספר מגיד משרים של מרן רבי יוסף קארו? כל אחד בא מזלזל במרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף זה בעלי בתים? חצופים? לא מתביישים? אתה יודע מי זה מרן? הרי מרן על מה פוסק? על פי מה פוסק? על פי הראשונים, הרמב״ם, הריף והראש, על פי הגמרא ועל פי התנאים שהיו שרפי מעלה. אז אתה תבוא תאמר על רבי מאיר או על רבי שמעון, או על רבי יוסי הגלילי או על רבי טרפון, שחס ושלום היו מקלים? מי אתה? מי אנחנו? אתה יודע מי היו הראשונים? מהרשד"ם עליו השלום, זה היה בדור של מרן, הוא רבי שמואל דמודנה, מהרשד"ם. יש הכנסת הגדולה כותב, קיבלנו שכמו שבזמן מרן, הבית יוסף, הוא פסק לפי שלושה עמודי הוראה, שהם הרמב״ם, הריף והראש, ועשה שניים, אם שניים מסכימים לדעה אחת, פוסק מותם. כך כתב בהקדמתו של בית יוסף. והם נחשבים כאילו ראו זה את זה. היו ביחד, כמו בית דין. הוא עשה בית דין, שלושה פוסקים. הרמב״ם, הריף והראש, הוא פוסק לפי שניים מתוך אחד. ואם הם לא אמרו, או לא חייבו לדעתם, אז הוא פוסק כמו רוב הפוסקים, שהוא מביא אותם מבית יוסף. מי יכול לבוא לערער על מרן הבית יוסף? אחריו בא, באותו דור היה מהרשד"ם. מהרשד"ם רבי שמואל דמודנה, היה רב גדול בטורקיה. ואיתו היו באותו דור, טורקיה וסלוניקי, זה היה אותה מדינה, יוון, איפה שיש עכשיו מהומות, ותדעו תמיד, מורבי היה אומר לי, כל שנה בכסלב שמגיע חנוכה, ביוון צריכים לקבל איזה מכה. כל שנה. ואני עוקב כבר 40 שנה, זה חוק ולא יעבור. איך אתה אומר בברכת הלבנה? חוק ולא יעבור? זה כל שנה. פעם טבעה להם אונייה, פעם רעידת אדמה, פעם ראש הממשלה נפצע בתאונה, פעם אני יודע מה, הפסדים. ברוך השם. הקדוש ברוך הוא לא עזב ולא יעזוב. לא שיש לנו דבר. לא, התעוררת. רק יש מהומות, אתה מתעורר. אמרתי היום אני בנוחה שמה ישן, אין לי בעיה. אז בקיצור, היה סלוניקי, עיר גדולה בישראל. כולם גדולי העולם היו שם. רובה יהודים. שם היה מהריב"ל רבי יוסף בן לב ורבי יוסף טייצק. אלה שלושה, מהרשד"ם, מהריב"ל ורבי יוסף טייצק, אלה שלושתם, נחשבים שלושה עמודי הוראה. זה כותב הכנסת הגדולה. הכנסת הגדולה ענק היה. גם חכמי אשכנז כולם קיבלו אותם עליו. המגן אברהם לא זז ממנו. הבאר היטב, משנה ברורה. כל גדולי הפוסקים האשכנזים לא זזים מהכנסת הגדולה. בוא, כותב משהו, כותבים עליו בחיל וברעדה. הוא היה לפני קרוב 400 שנה, 350 שנה, בטורקיה, באזמיר. הוא קראו לו רבנו חיים בן בניסטי. חביב, הוא היה חותם חביב. חביב, חיים. בן יעקב, בן יוסף, בן בניסטי. אז הוא היה הרב הכנסת הגדולה, אסף כל הפוסקים ועשה פסקים. אז הוא כותב כך שהם שלושה בדין. ומי זה היה מהרשד"ם? הוא אומר, תראה, זה אחד מהם. רבי יוסף טייצק, הרב חידה כותב עליו, שאשתו העידה ביום פטירתו, היה ישיש בן קרוב ל-90 שנה. 40 שנה בעלי לא ישן על מיטה. סוף ימיו. 40 שנה רצופות. ואם היה ישן, ישן על הכנפה. כנפה זה ספסל מעץ. ככה היה רבי יוסף טייצק. והיה גאון, היה תורה מהלכת. כל מקום בתורה שואלים אותו, והתורה אצלו צלולה וברורה. מהריב"ל זה לא צריך לומר, היה בקי גדול בכל הפוסקים. אז אמר הרשד"ם, יום אחד ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי יראת השם שהיה לתנאים. רוצה להרגיש פעם איך רבי שמעון פחד ממך, איך רבי מאיר פחד ממך, איך רבי טרפון פחד ממך. באו אליו בחלום ואמרו לו, לא תוכל לסבול, לא תוכל לחיות אפילו רגע. לא תוכל. אז שתק, עזב. עבר חודש, מתגעגע, רוצה להרגיש יראת השם של גדולי העולם, למה לומד את התורה שלהם, רואה, יודע מי הם. שונים כמלאכים. אמר ריבונו של עולם, של התנאים אין ירשי, אבל תן לי יראת השם של האמוראים. רב נחמן, רב פפא, רב ששת, אביה ורבה, רבה בר נחמני. באו אליו בחלום, אמרו לו, לא תוכל לסבול, לא תוכל להתקיים. טוב. עבר חודש אחד, ראה שזה אי אפשר, עוד חודש, ועוד חודש, שלושה חודשים, אמר אי אפשר. אמר לי במה של העולם, של התנאים, לא, אתה לא רוצה, אומר לא יכול לתת לי. של האמוראים, אני לא יכול לסבול, בסדר. תן לי של הראשונים, של הרמב״ם. אני רוצה להרגיש איך הרמב״ם הכיר את הקדוש ברוך הוא, איך פחד ממנו. מה יהיה איתכם בסוף? מה? גם את הכנסת, גם שיעור תורה. אמר לו, תן לי את של הרמב״ם. אמרו לו, טוב, נביא לך את זה מחר, אבל תדע שלא תוכל לסבול. זה אמר השתם. מרן הבית יוסף, חבר שלו, מזכיר אותו בלי סוף. מחרת יושב את המדרש, באמצע הלימוד, בא לו פתאום פחד מהקדוש ברוך הוא, התחיל להרגיש את השם יתברך עליו. מרוב הפחד, התחיל לגמגם. והתחיל לרעוד בידיים שלו, ידיים שלו רועדות, בכל גוף רועד. עכשיו שואלים אותו, כבר איבד את היישוב דעת של הלימוד. לומד ומפחד, מרגיש את הקדוש ברוך הוא עליו, ואימה ופחד וזיע ורטט וחלחלה. וואי, איזה פחד השם נפל עליו. הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא עליו, וכמו שאמר יעקב, הנה השם ניצב עליו, ויאמר, וואי, תחיל לרעוד. עד שמרוב פחד נשמע את הספר מידו. ואחרי כמה דקות נפל מהספסל. וזחל לארץ והתחבא תחת הספסל. אז תלמידי אמרו, הרב, מה קרה? מרגיש לו, אומר לו, לא, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, פחד, אימים, מגמגם. עד שאחרי כמה רגעים צעק הקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, תיקח ממני את היראה הזאת, עוד רגע נשמתי פורחת. אז זה תראה מי היה הרמב״ם. אנחנו מדברים על רשד"ם, קודש קודשים. זה חבר של רב יוסף טייצ'ק. גם הוא לא ישן בלילות, או אוכל, או שותה. אז יבוא היום איזה אחד, איזה, יגיד, זה לא פוסק לזה, זה כן פוסק לזה, מי? השם רחם. לכן, זה כל זה רציתי לומר לכם. היום צריך זהירות, זהירות, הדור החדש הזה, אשר לא ידע את יוסף. לא לימדו אותם יראת שמיים, לא לימדו אותם רקע, מי היו הראשונים, מי היו, אז הוא קורא, הוא חושב, רב נחמן זה חבר שלו, ורב פפה זה איזה שם של איזה מישהו, כמו שהוא קורא בדפי זהב, הוא קורא בזה. הוא שואל אותי אחד, פלוני הרב אמר ככה, ופלוני אמר ככה, משווה קטן לגדול, אוי לנו שכחלת בימינו. זה, על זה דבר צריך לבוא משיח. כאדם צריך להיזהר, כתוב דבר בשולחן ערוך, כתוב דבר בראשונים, יש. יכול אדם להחמיר, יכול אדם לפעמים לעשות מנהג חסידות בינו לבין עצמו, אבל לפעור פה נגד גדולי ישראל, זאת ועוד בכי מרן, מה זה חבר שלך? הרב, מה אכפת לנו מכל מה שקורה היום? כמה תורה למד? 80 שנה יושב ועוסק בתורה? יותר מ-80 שנה השם יאריך ימיו. כמה לילות נידד שינה מעיניו? כמה ספרים כתב? יש מישהו יכול לכתוב דף אחד ממה שהוא כתב? 50 ספר בן פורת יוסף, ועוד ידו נטויה יושב וכותב ביום ובלילה. מה זה? אני פעם הייתי אצלו, אספר לכם אישית, מה שאני ראיתי. הייתי אצלו בשבת. בליל שבת, סיים את הסעודה בסביבות 9 בלילה, ישב ללמוד עד 10:30, לבד. 10:30 היה עייף, הלך לישון, אמרתי יופי, הרב ישן. עד שאני הלכתי לישון, 11:30 הוא כבר קם. זאת אומרת, ישן, אולי ב-10:30 הלך לישון, נרדם, אני לא יודע. כי לא ראיתי בפנים מה קרה, ב-11:30 ישב, ונשאר ער עד הבוקר. עד הבוקר, זה כולל שבת, זה בעת זקנותו. עכשיו היה עד הבוקר, אחרי זה בא חזן בנשמת כל חי, תן לנגן, כמעט הוציא לנו את הנשמה, הרב התחיל לדמיין קצת, אז אתה רואה שהוא לא נרדם כל הלילה. ליל שבת, אבל אחר כך אמר לי, זה לילה יחידה שאין לי לא טלפונים, לא הפרעות, לא פוליטיקאים, לא אף אחד, יכול לשבת ללמוד. אז מה יבוא אדם יפער את פיו? אתה יודע מי, על מי אתה מדבר, על מה אתם מדברים, וכי זה תורה שלו, כותב כל זה ספרים, כתיבות של גדולי העולם, כמה אוצרות של התורה גילה אותם, מגלה אותם החוצה. לכן צריך זהירות גדולה שאדם בא לשנות איזה הלכה, או לשנות איזה מנהג, או לדבר איזה דבר. וזה אחד מחבלי משיח, תדעו. זה שהיום אין כבוד לחכמים, זה אחד מחבלי משיח. אחרי אני יכול להגיד משהו, לא שומעים בקולו, זלזלים. זה אחד הדברים הכי גרועים בדור שלנו. זה רש"י כותב, מסכת שבת, על מה שאמרו, שהאוכל שלוש סעודות, רבי שמעון בר יוחאי אמר, ניצול משלוש פורעניות, שלוש סעודות בשבת. מחבלי משיח, מדינה של גיהנם, מלחמת גוג ומגוג. ראשי אומר, חבלי משיח, שדור שיבוא משיח, יהיה אנגריה בתלמידי חכמים, כלומר יבזו את התלמידי החכמים. זה אחד הצרות שלנו, שמרחם. כן. יפה אמרת. אז האמת שכדאי שיפסיק באמצע, אם הוא רואה שהוא עוד לא סיים, אם הוא בסוף הקטע, סיים את הקטע ויאמר אליך פיים. אבל אם הוא רואה שיש לו עוד עין עמוד, שתי עמודים, יעצור, יגיד עם הציבור אליך פיים, וימשיך איפה שהוא זה. כי סוף סוף זה וידוי ותחנונים, שאומרים את זה בשעה פתיחת האחד. וכל זה רק ביום שיש בו תחנון. אשכנזים אומרים, מה נפלים אשכנזים? אשכנזים אומרים אליך פיים. למה אתה מוציא עליהם לעז? מה? כן, כן. ואם יש לו עוד קטע קצר, יגמור, יאמר ערך הפיים, יאמר בינו לבין עצמו וכו'. אשכנזים גם אומרים בריך שמה. ואנחנו מתפללים איתם, אומרים בריך שמה. למה אין בזה איסור? בחול אפשר לומר בריך שמה. עכשיו, בסידור ראשי, כתב ראשי עליו השלום, בתלמידו מחזור ויטרי גם כתב, שלאחר אמירת חצי קדיש, כך כתוב שמה, עומד השליח ציבור ואומר ערך הפיים. כך גם בכל הסידורים, ויש נכדו של בעל ספר התרומה, יש לו גם כן סידור, גם כן הוא כתב ככה, וגם הרוקח, הביא את הנוסח ובאר שמה כל מיני ביאורים ועניינים, ואמר ככה, בתי חילה אומר לאושר יקובנה, כי בתי חילה מבקשים על הגאולה מהגלות, והיא הישועה השלמה. לא שיאמו מכל רע. ואחר כך מבקשים רחמים ואומרים, והצילנו מכל רע. למה? כי גם תוך זמן היותנו בגלות, והצילנו מכל רע, מצרות, האויבים ומגזרותיהם, מכל מיני גזרות קשות ורעות. המודל הם כותב, יש בהם 50 תיבות, כנגד 10 הדיברות, ו-40 יום שעמד משה בהר, לקבל את התורה. אז הוא גורס גם וגם. הרוקח לקח רק אחד מהם, אומר 24, הוא לא גורס תיבת ישראל. אומר זה 24 ספרים, זה 24 של התנך. והסגולה שלהם, שאם עברנו חס ושלום באחד מ-24 ספרים, או עברנו איזה 24 שעות של היום והלילה, חטאנו, סלח לנו. ומה סלח לנו? יש הנביא יחזקאל, הביא, יש 24 עבירות שישראל חטאו, קראו, אין פה תנך, אה? כל המתכנסת הזה, אין שום דעי הזה. תנך, יש פה ספר יחזקאל, אם יש, תביאו. השם הביא יחזקאל, הביא 24 עבירות שחטאו, ו-24 פעמים ערבה שכתוב פרשת החרמות. או, הוא חטבה. או. וואי וואי, רק זה זכוכית מגדלת לא הבאת, אם זה ביחד, אין דבר. הוא הביא לי, מטרה הביא, אני לא אקרא בזה. כן? זה ענק. וואי, וואי, צריך שני סבלים. שכל המצוות, שר כוח. כן, איפה זה? פרק כף דלת. איי, 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 איי. תשמע מה הוא אומר. בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. זה מדבר על העשרה בטבת, שם, פרק כף דלת. חודש העשירי בעשור לחודש. משולל בית המרי, משל ואמרת עליהם, כה אמר לנו, אלוהים שפות אסיר שפות, וגם יצוק בו מים. אסוף נתחיה, מבחר רצון לקוח, וגם דור העצמים תחתיה, רתח רתחיה. אוי עיר הדמים. הוא מתחיל להגיד, כן, כי דמה בתוכה היה. להעלות חמה למקום מקום. אכן כה אמר השם אלוקים, אוי עיר הדמים, כן, איפה זה? יען תיארתיך ולא תהרת, וכו'. אז הוא אומר לו שמה, צריך לחזור בתשובה, זהו, אז איפה זה? רגע. זה יחזקאל, אני פתחתי כף דלת בטעות. זה צריך להיות... יותר למעלה, כן, הנה. וואו. תזיין. תזיין זה נבואה ארוכה. בן אדם הודע את ירושלים מתועבותיה. זהו, ככה הוא אומר. שמה באותו פרק אומר, ועבור עלייך לרם ובוסף ודמייך, ובבא כצמח השדה נתתיך, ועבור עלייך ואיך מנעיתך את דודים, וירחצך במים, ועלבישך הקמה, ועדך עדי, ותעדי זהב וכסף, ותחיל בגדייך. אז הוא מתחיל להגיד, למנות להם את העוונות. שמה אומר להם 24 עוונות שהם עשו. אומר, ותקחי כלי תפארתך מזהבי וכספי שנתתי לך, תעשי לך צלמי זכר. ותקחי בגדי מקמתך ותכסי ושמני וכתורתי נתתי בפניהם. ולחמי אשר נתתי לך סולת ושמן ודבש, אכלתיך, תתיעו לפניהם. וריח ניחוח ויהי נאום אדוני אלוהים. ותקחי את בנייך ואת בנותייך אשר נתת לי ותזבחים בהם לאכול. אני מדבר איתם על עבודה זרה, כל מיני עבודה זרה. ואת כל תועבותייך ותזנותייך לא זכרת את ימי נעורייך. והיה אחרי כל רעתך, אוי אוי לך נאום אדוני אלוהים, תמני לך גב, תעשי לך רמה בכל רחוב, כל ראש דרך, בנית רמתך, ותתעבי את יופייך, ותפסיקי את רגליים ככל עובר, תרבי את הזנותייך, ותזני בני מצרים שכנאי גדלי בשר, ותרבי את הזנותך לך עיסני. אז הוא מונה, חך מזכיר, שנותייך בנות פלישתים, הנחלמות מדרכך זימה, תזני בני אשור, תרבי את הזנותך, אחר כך מה עוד? הזכיר, אז הוא מזכיר, רק כעת דיבר ענייני עבודה זרה, אך עבונות של מיעוף ברמינן. כה אמר אדוני אלוהים, יען ישפך נחושתך ותגלה ירבתך את הזנותך מהווייך, וכן יקבץ כל מהווייך אשר אהבת עליהם, את כל אשר אהבת, על כל אשר שנאת, קיבצתי אותם עלייך מסביב, וגיליתי ירבתך עליהם, שפתיך משפטי נועפות, שופכות דם, נתתי דם חמה וקנאה. אז אחרי זה, והוא מעריך שם בכל הפרק הזה. אז הגמרא אומרת שמנה פה יחזקאל 24 תועבות שונות שעשו שם, השם רחם עלינו. אז כל זה בפרק ט"ז שם, יש שם 63 פסוקים. תוך 63 פסוקים, שם מנויים 24 עבירות שעשו באותו דור. אז כנגד זה אומר הרוקח, אנחנו אומרים אליך פעים, למה אנחנו כולנו גלגולים של אותם דורות, מי יודע איפה היינו, מי יודע כל אחד מאיתנו, מתי היה, איפה היה, מה עשה, מי עשה. אז על זה מחפר, וגם על 24 שעות, שאולי חטא באיזה שעה מאותם שעות, על זה הכל מחפר עליו. וכך הביא גם הסמג עליו השלום, אומר שאמירת ערך אפיים, צריך לומר אותו מעומד, כיוון שיש בו וידוי, כך הביא שירי כנסת הגדולה, וכך הוא המנהג. עכשיו, יום שאין בו תחנון, אז לא אומרים אליך אפיים. האמת שהאשכנזים יש להם מנהגים חלוקים בזה. אשכנזים, ראש חודש וחנוכה ופורים, וכן ערב פסח, ערב יום הכיפורים, לא אומרים אליך אפיים. אבל בשאר ימים, למשל ט"ו בשבט הם אומרים. ימי ניסן הם אומרים, חוץ מערב פסח. וכן יום ברית שיש, אומרים אותו. אנחנו לא אומרים אותו. וכן בתשעה באב שחל ביום חמישי יש מנהגים, יש חילוקי מנהגים בזה. אבל אנחנו הספרדים אין לנו איזה בעיה. כל יום שאין בו תחנון, אז לא אומרים, אלא אומרים, יהיה השם אלוהי עמנו כאשר היה עם אבותינו, פותחים את האחד. זה הכלל, תמיד כשאין תחנון, אומרים כך. וזה ההבדל. גם האשכנזים יש להם מנהג, הם אומרים יענך, וגם את המזמור תפילה לדוד. אנחנו לא אומרים אותו. כשאין תחנון, לא אומרים אותו. יענך לא אומרים כמו שכתוב יענך השם ביום צרה. את תפילה לדוד לא אומרים כמו שכתוב ביום צרתי, אקראי כי תענני. לא אומרים תחנון, איך אני אגיד צרתי וצרה וכו'. לכן מדלגים עליו. אבל האשכנזים נהגו כן לומר אותו. כן לומר אותו, חוץ מימים שבאותם ימים הם ימים טובים, כמו חול המועד או חודש ניסן וכדומה, אז הם מדלגים את זה. כך כתב הרב יעבץ, יעבץ מביא את המנהגים האלה, אבקר מנהג גם בט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה רק מצד המנהג, לא שהוא יום טוב, יום שיש בו סימן טוב. אז זה סימן הטבה, לכן הם אומרים יענך, אבל אנחנו לא אומרים. כן, מה החזן? איפה? לא הבנתי, חזן איפה? חתן, חתן לא אומרים, ודאי, יש חתן בבית הכנסת, אנחנו מדלגים על כל זה, מדלגים, כמו שמדלגים תחנון, כל יום שאין בו תחנון, אין בו גם את שני המזמורים האלה.
תראה, אתה מתחיל לערבב דברים קצת. חתן, תדע, חתן זה שמחה, שמחה. אין כמו שמחת חתן. שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה אצלו ברקיע, שהשמחה במעונו. ככה, אז חתן, לכן אנחנו לא נזכיר, לא אבונות ולא כלום. ויש לו כוח ויכולת החתן, שהוא כאילו מחפר גם על אבונותינו. לכן אם חתן נמצא בבית הכנסת, אבל שמתפלל איתנו, לא סתם ראו את הכובע שלו, או תשולי התלית שלו, או אני יודע מה, זה לא ככה. אם החתן נמצא בבית הכנסת, איתנו, מתפלל איתנו, והוא נמצא שם, לא אומרים תחנון. אבל בברית מילה זה לא כל כך, זה, יש בזה חילוקי מנהגים, מנהגים אגבי מנהגים. זה שהמוהל נמצא זה עוד לא פותר. זה לא בטוח שזה פותר. אז מה, אשכנזי לא מתחתן? אותו דבר, מה זה חתן? זה לא חתן, מה הוא מפלסטיק? חתן. מה? לא שנמחלו כל אמונותיו, יש, החתן הוא כמו מלך, אז ההופעה שלו איתנו בבית הכנסת משפיעה עלינו, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו את אמונותינו בגלל זה. גם מאיפה למדנו את זה? פרקד רבי אליעזר אומר ששלמה המלך שבנה את בית המקדש, הוא בנה עוד שני מסלולי כניסות מיוחדות, שרק אנשים מיוחדים. אחד היה שער החתנים, השני שער האבלים. היו בבית המקדש, באים בשבת, כל החתנים היו עוברים, אלה שהתחתנו אותו שבוע, עוברים בשער החתנים. היו באים איזה מיליון איש לבית המקדש בשבת. אז היו עושים שם שמחה גדולה. וכל האבלים לא עליכם, היו הולכים בשער האבלים. וכל ישראל שיוצאים בית המקדש, עוברים ליד שער החתנים ואומרים לכל החתנים, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ישכן שמו בביתכם, תזכו לבנות בית נאמן בישראל, בבנים, בבנות, בעושר, בכבוד, וכולי, וכל אחד מברך, כפי מסת לשונו הטובה. והולכים לאבלים, וגם אומרים להם אותו דבר, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ינחם אותם, והוא יציל אותם, והוא יזכה אותם, וכולי וכולי, מברכים אותם. אז כאן למדנו שהיו ככה היו ישראל, אז מכאן למדנו שחתן, יש לו מעלה גדולה, וגם שבת חתן, מאיפה יצא? זה מפה. רק עכשיו בעלי הבתי מלון עושים על זה כסף. כן, אם החתן לא בבית הכנסת, תאמר. אחרי שיצא, תגיד, אין עוון. הכל, הכל אתה יכול להגיד, כן. מה שדילגת, אתה יכול להגיד. מה רוצה אתה ממנחה עכשיו? נו, בערב, כן, מנחה 200 פעמים בבוקר, בטח בערב. נו, חתן? לא, מה שלא היו מתפעלים במנחה לא היו אומרים, בזמנם ובזמננו היו מתחתנים לפני השקיעה. אז אם הוא עושה את החתונה לפני השקיעה, אז באותו יום במנחה לא אומרים תחנון. רגע, אבל היום שמתחתנים בלילה זה יום שני כבר, למשל עכשיו הלילה, יום שלישי. מה כותבים בכתובה? בשלישי לשבת. אז המנחה של עכשיו אומרים תחנון. גם הוא צריך להגיד תחנון. גם הוא להגיד תחנון. אז לכן זה ההבדל. הבנת את ההבדל? טוב שהבנת. לא היה לי בעיה. סליחה? חתן חייב כל יום, הוא חייב לעשות סעודה עם 10 אנשים לפי ולשמח את הכלה. זה, כל זה מדובר שהוא היה, שהוא בחור, הוא נשוי פעם ראשונה, או היא נשואה פעם ראשונה. אבל אם שניהם זה נשואים שניים, אין להם אלא יום אחד בלבד. זאת אומרת, די שצד אחד פעם ראשונה, חייב 7 ימים. היא פעם ראשונה מתחתנת, או הוא פעם ראשונה מתחתן, בחור, או הוא בחור, או היא בתולה, ככה לך. צריך לעשות 7 ימים. אין לו אפשרות, שבת חתן, מה זה שבת חתן? 10 אנשים. לא צריך לעשות את זה, ומספיק פיתה פלאפל עם חומוס. זה מספיק, לא צריך לעשות, אני יודע מה תררם שלם, ובכל מיני זהו, מספיק, העיקר היה שמחה, השמחה זה היה עושה. לא, זה האוכל, האוכל עושה את זה, זה שמח בעל האולם, לא בחתן. חתן בוכה, והוא שמח, הוא עושה את הכסף. עולם הפוך היום. מה רוצה? מה? אני לא שומע כלום. צריך להבין. מה? סמך? נפרץ, אז כל זה אמרת לך, בעלי האולם רוצים לעשות כסף. שבת בריתה, שבת יום הולדת, שבת תרנגולת, שבת כבש, כל מיני, יש כל מיני, המציאו לנו היום כל מיני דברים, לא חסר מה המציאו. כן, מחילה. לא, אמרתי שמחה, אני קורא, הכוונה, הוא שאל, אז איפה העוונות שלנו? אלא מוכרחים לומר שהוא יש לו השפעה עלינו, כיוון שהוא דומה למלך. חתן דומה למלך, אז יש עניין, כן. נו, אז מה יש? לא, לא, למדנו שכמה חשוב הווידוי, כמה חשוב על דוד אליך, כמה חשוב אבינו מלכנו, לא לוותר על זה בקלות, לא. בית אחרת. נו, כן. בורא פרי הגפן זה אשר ברא. זה הכל. כן. כן. לא הבנתי מה היה בשעה שלוש. נו. מי התפלל מנחה? אתה? מישהו, נגיד אתה. נו. נו, ואחר כך? לא, הוא לא מתפלל איתם. מה פתאום שלא יגידו וידוי? הוא לא מתפלל איתם. אין קשר. מה? אמא, חתונה? רגע. חתונה מעורבת. מה אני אגיד לך? מעורב ירושלמי, מעורב זה, שם ורחם. לא יודע מה להגיד לך. זה בעיה. מה שאלת אתה? ברית מילה. כן. אבי הבן מה? זה לא פשוט שלא אומרים תחנון. האמת, ברן כתב בשולחן ערוך שאם הברית מילה בבית הכנסת, באותו בית הכנסת שיש שם הברית מילה, לא אומרים תחנון בלי קשר, אם נמצא שם אבי הבן או נמצא שם המוהל או זה. באו האחרונים והוסיפו שיש מנהג, זה מנהג. שאחד משלושה בעלי ברית אברהם שנמצאים בבית הכנסת, אנחנו לא אומרים תחנון. זה היום אנחנו שותקים. אבל אמר לך את האמת, צריך לומר, כדאי להגיד. די, תפסיק עכשיו, איפה הגעת אתה? כן, אומר, תגיע לבית הלבן. כן. ויש מה? אם יש ברית מילה בבית הכנסת לא אומרים תחנון. לא, ההלכה מראה לנו שולחן ערוך, מחילה. שולחן ערוך כותב שבבית הכנסת, אותו בית הכנסת שיש בו ברית מילה, אפילו כעת לא נמצא אף אחד מבעלי הברית. אנחנו לא אומרים שמה תחנון. מה אכפת לך אתה עכשיו? אתה צריך לעשות מה שההלכה אומרת. עוד פעם, אתה לא, אתה כן. זה ההלכה... זה עיקר ההלכה. השאר זה תוספות, מה שאתה רואה מסביב, סנדק, אבי הבן, חמיב, חותנון, יודע מי, זה, זה, כל זה תוספות. כן, נו, התנועה מתקדם, כן, מה? נפקא מינה לתחנון, הוא בסדר החתן, הוא יראה אלוקים, אם הוא יראה אלוקים, אנחנו לא נגיד תחנון. אם הוא לא יראה אלוקים, אז זה לא חתן, זה איזה חתן. הרי איזה נמחלו עוונותיו, השם מרחם, הוא כולו חתיכת עוון. כן. עכשיו בוא נחזור עלה, נחזור לענייננו. ביום שאין תחנון, אז אנחנו אמרנו שאומרים, יהי השם אלוקנו עמנו. למה אומרים יהי השם אלוקנו עמנו? הסוד הוא שמספר הפסוקים, שימו לב, הוא כמספר העולים לספר תורה. כבר דיברנו על זה. בשבת אומרים, אתה הוראת לדעת. תספור את הפסוקים עד שאמר בעבור דוד עבדיך, אל תשב פני משיחיך. הם שמונה פסוקים. כנגד שבעה עולים של חובה והמפטיר. ביום הכיפורים, אז לא מתחיל משמה, אלא הפסוק השני, כהניך ילבשו צדק. השני, איך השני אחר כך? לא, יהיה זה ביום טוב, זה הטעות. אחרי זה, אתה רואה את הדבר כמה אמנו מבדו, אין כמוך. תחילים, אין כמוך ואלוהים, אין כמה עשיך. ויהיה אדוני אלוהים מנו כאשר היה אמנו, אז אין את זה שנו. למה? יום הכיפורים פחות עולה. ביום טוב, פחות שני עולים. מתחיל, יהי השם אלוקנו עמנו. עכשיו, ביום חול, למה אומרים יהי השם אלוקנו עמנו? אומרים שלוש פסוקים בלבד. שם בשבת ממשיכים, עד בעבור דוד עבדיך, אל תשב פני משיחיך. אחר כך המדפיסים של השידורים, כנראה להם היה להם דיו מיותר, הוסיפו, כי מציון תצא תורה על בן השם ירושלים, פתחו לשערי צדק, זה השער לשם, זה כל זה, אנחנו לא אומרים אותו. כי אין להוסיף, אין לגרוע על מספר הפסוקים. מספר הפסוקים הוא מדויק, שמונה בלבד. לא פחות ולא יותר, זה בשבת. ביום טוב, שישה בלבד. חמישה עולים חובה, ואחד מפטיר. ביום הכיפורים, שבעה בלבד. שישה עולים חיוב, ואחר כך המפטיר. ולא פחות ולא יותר. ביום חול, אומרים שלוש. יהיה השם אלוקי ממנו כאשר עם אבותינו, אל יעזמן את השנו, בעבור דוד עבדיך, אל תעשה פני משיחיך. אז זה אומר, זה השלושה פסוקים שאנחנו נוהגים לומר אותם, למה? המקור הוא בספר המנהיג, הוא היה הרב של צרפת. הוא כותב, ביציאת התורה מן הארון, מנהג ספרד לומר בשבת, אתה ראית על הדעת, למה? איפה נאמר אתה ראית על הדעת? מי אמר את זה? משה רבנו, בחומש דברים. אתה הוראית על הדעת, שימו, איפה זה הוראית? במעמד הר סיני. לכן הזוהר כותב, שטעות יש ביד אלה שחושבים שאני צריך להוכיח שיש השם. אין הוכחה. היום אין הוכחה. אנחנו יש לנו אמונה ולא הוכחות. הוכחה הייתה פעם אחת ויחידה בהיסטוריה במעמד הר סיני. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. אז קרא הקדוש ברוך הוא את השמיים ושמי השמיים והראה להם לישראל שהוא לבדו. ולכן אומר משה רבנו, אתה הוראית לדעת כי האדוני הוא האלוהים מן עוד מלבדו. אז אם כן, זה הפסוק הזה נאמר על מתן תורה. אז מה הקשר עכשיו? אומר, כיוון שתורה ניתנה בשבת, כמו שהגמרא אומרת, מסכת שבת, שתורה ניתנה בשבת, לכן אומרים את הפסוק הזה. הוא מפרש כל טעם של כל פסוק. פסוק הבא אחר כך, יהיה השם אלוקנו עמנו, זה נאמר, מי אמר אותו? שלמה המלך, ביום שבנה את בית המקדש. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שירד ויהיה איתנו. יושב לנו כאן עמנו, כאשר היה עם אבותינו. אז אומר, אם כן, זה נאמר על בניין בית המקדש, זה אתה. כן, קומה אשר לנוחתך, בעבור דוד עבדיך. זה כשהוא הכניס את הארון לבית קודש הקודשים, אמר. הר אומר, שמסיים, מוציאים את ספר תורה, אסור לשתוק שמוציא ספר תורה, צריך להגיד בקול רם, ובשמחה, ובהלל, בחשק, בהתלהבות, מה אומר, גדלו, ואדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו, מגביע ספר תורה כלפי מעלה. גדלו, שכולם, ואז אומרנו השם אלוקנו, אשכנזים נוהגים לענות, הם עונים, לך אדוני הגדולה והגיבורה מתפארת לנצח ההוד. וכן על זה הדרך, הר אומר כל מיני פסוקים, רוממו השם אלוקנו, וכל זה. אז כל זה הראשונים כתבו, והביא המנהיג ואחריו אבו דרהם עליו השלום, וכך כתב שכך המנהג לומר את כל הפסוקים האלה, כמו שזה מזכיר את מתן תורה ואת בניין בית המקדש. עליית שלישי, לא. זה גם אחת הטעויות המפורסמות. הקדיש אחרי ספר תורה, הוא בא בשביל קריאת התורה. אחרי שמסיימים תורה אומרים קדיש. אז זה גם אם יש לו אבא וסבא וסבא רבא שלא חי, אומר את הקדיש. והקדיש לא הורג אנשים. אז לכן זה לא קשור למת ולא קשור לשום דבר. הנשיאים התחילו לחפש ביום שיש להם יורצייט עוד איזה סיבה לומר קדיש, אז קונים את זה, והשאר חושבים שזה כאילו גורם שהוא ימות, או חס ושלום שמרחם. כמו שאל אותי אחד, אם מותר לשבת ליד אבל, חס ושלום, זה מחלה מדבקת, או מותר שהוא ייכנס לבית של אבלים, או יטעם בבית, יש אנשים כל מיני דמיונות יש להם, זה אסור חלילה, מה? זה עד רבה, צריך לשמח אותו, ולנחם אותו, ולחזק אותו. עכשיו יש הרב תולעת יעקב, הוא רבנו מאיר בן גבאי, היה מקובל מפורסם, חי לפני 700 שנים, בספרד. רבי מאיר בן גבאי, הוא כותב, בשבת אומרים 8 פסוקים כנגד השבעה עולים, כמו שאמרנו, והמפטיר הוא השמיני. אומר, והם פסוקים מלוקטים מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. שים לב שם הכל. גם תורה, גם נביאים. למשל, בעבור דוד עבדך תספין למשחיך זה תהילים. אתה רואה את הלדעת זה תורה. קומה השם לנוחתך זה נביאים. אז שיהיה לנו מכל המצגת של כל השלושה, גם תורה, גם נביאים, גם כתובים. אומר, ואחרי זה אומר אחרי, והם פסוקים מלוקטים, והכל יש להם ייחוד וסוד גדול על פי הקבלה. לכן אין לשנות, ויאמר אותם, כל אחד יאמר את כולם. אפילו לפעמים בן אדם לא הספיק להגיד, או שעסוק באיזה משהו, והגבאי הולך לסדר עליות או מה, אחרי זה יאמר את כל, הוא ייקח סידור, יאמר את כל הפסוקים האלה, כולם בשלמותם. והביא שמה, שביום שאין בו תחנון, וחול שני וחמישי שיש ספר תורה, יגידו, יהי השם אלוקנו עמנו, והם אומרים, כי אם פסוק בעבור דוד עבדך, הושע את עמך, אז איזה השלושה, יהי אדוני אלוהים עמנו כאשר היה עם אבותינו, על יעזבנו ועל יתשנו, זה אחד. שתיים, הושע את עמך ועורך את נחלתך, ועורך את נסיים עד העולם. שלוש, בעבור דוד עבדך, אל תשב את המשיחיך. אלה הם שלושה, כנגד שלושה עולים שיש לנו ביום חול. מה? איזה פסוקים? נו, אז דיברנו על ערך הפיים. אתה היית פה. היית פה, לא היית? זה ביום שיש בו תחנון. וזה ביום שאין בו תחנון. אין ערך הפיים ביום שיש בו תחנון. יהיה השם אלוקי עמנו ביום שאין בו תחנון. כל זה אנחנו מדברים ביום שאין בו תחנון. עכשיו תחת האחל. כן, נו, מה? בשעת פתיחת האחל, בשעת שפותח ועד שמסיר את הפרוכת, לפעמים יש איזה תעבן עד שהוא זז, ועד שזה, ועד שפותח את הארון קודש, לפעמים יש שם המנעול, לא מצאו את המפתח, אז מתי מנגן לומר את הפסוקים האלה, עד שיפתחו את האחל. עכשיו, מה כבודו אומר? מנחה של שבת עדיף, כך משמע מהזוהר, שלא יאמר את ואני תפילתי עד שפתחו את שערי ההיכל, שרואה את הספר תורה. כן. אבל אפשר לומר לפני כן, אין בזה מניעה. פסוקים שמה? איזה מוסף? לא הבנתי, איזה פסוקים, מה שורה, איפה אתה בשורה עם עונך? אנחנו בחול עדיין. לא הקחנו לשורה עם עונך, אילן. מה? נו? לא, אבל להגיד לי, הנה, יש לי הוכחות, זה לא הוכחות, זה הרגשות, וזה הרגשה. כמו הגמרא אומרת, די, אתה עשה לי טובה, אני לא באתי להתווכח, כי אתם יש השם. הגמרא אומרת, שרגע, כמה לא? הגמרא אומרת, כמו שאדם לא יכול לחיות בלי נשמה, כך העולם לא יכול לחיות בלי הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא יכול להוכיח שיש לי נשמה. רואים שיש לי נשמה, איך אני רואה, ואיך אני שומע, ואיך אני ממשש, ואיך אני חי ונושם, זה נשמה, זה לא הגוף. עובדה, נשמה יוצאת, חס ושלום, הגוף לא שווה כלום. הוא כמו אבן, כך העולם, איך הוא מתפקד, שהקדוש ברוך הוא בתוכו, זה כל העניין. עכשיו בואו, די, תעשו טובה, נמשיך ללמוד, אתם הראו שלכם עדיין באחורה. תקדם קצת. שמתו וחזרו לחיים, בחלומות מתו. חלמו שמתו, תפסיק לחייך. זה עוד פעם, לעשות כסף לבעלי הדפוס. מדפיסים ספרים. תפסיקו. כן, פתיחת ההיכל. מי מת וחזר? תפסיק בחייך. יש, בוא נראה לך, יש 25 דברים שהמת עובר. הם עברו, אחד מהם לא עברו. הוא צריך לראות את אבא שלו ואמא שלו. הוא צריך לעמוד לפני בדין של מעלה ולחתום על כל מה שעשה כל חייו. הוא צריך לראות את המלאך המוות עם הסכין. הוא ראה מלאך מוות והסכין מה? אפילו הולך לא ראה. מה אתה מדבר בחייך? אתה שלושה ימים הולך בחושך וגם כי הולך לגד של מוות לא יראה רע שלושה ימים. מה? מתו, מתו וחזרו. מה מתו, איזה מתו, איזה חזרו. חלם, חלום. נו, כתב, די, עכשיו די, פתיחת האחד עכשיו. פתיחת האחד. פתיחת האחד, מאיפה המקור? המעלה של פתיחת ההיכל גדולה מאוד, נפקא מינה, וכן מכבדים אותה לא לאיזה ילד או לאדם פשוט או שפל, זאת אומרת, אחד שהוא לא ירא שמיים, כולם, כל ישראל קדושים, ודאי, אין לנו זה. ייתן את זה לאיזה איש חכם או לאיש זקן, או אם יש שם בעל השמחה, נוהגים לכבד אותו, או אביו של בעל השמחה. למה? פתיחת ההיכל, הפתיחה של השערים, מתגלים אורות יקרים מאוד לאותה שעה. וכן גם נוהגים אנחנו לפתוח את הספר תורה. האמת המנהג הקדום, וכך היום עד היום, אצל האשכנזים זה כך, וכך יש הרבה עדות וקהילות שלא פותחים את הספר תורה, לא חובה. כי המנהג הקדום היה, היו פותחים רק את ההיכל. אבל מנהג ירושלים, וכך מנהג גם רבנו הארי, לפתוח גם את הספר תורה, שתי מצוות יש פה. אחד, פתיחת ההיכל עצמה, ושתיים, זה פתיחת הספר תורה. למה? רבנו הארי גילה שיש שתי אורות עצומים שמתגלים בפתיחת ההיכל. אחד, עצם גילוי הספר תורה. לכן, זה שפותח את ההיכל צריך שיהיה איש נבון. הוא לפעמים מתרגש, אז הוא עומד מול הספר תורה ומסתיר אותו מהקהל, וזה טעות. צריך שיזוז קצת הצידה, שכל הציבור יראו את הספר תורה מונח בתוך ההיכל. עצם ראיית הספר תורה גורמת אור גדול לכל אלה שרואים את הספר. והמצווה היא של זה שפתח, שהוא גרם שכולם יראו את הספר. אז הוא גרם להם מעלה גדולה, כמה שיש יותר אנשים שלא יותר זכות, ברוב המדרת מלך. אחרי זה גם יפתח את הספר תורה עצמו, שיתגלה הכתב, המקום של הקריאה גם. מה זה פתיחת האחד? לא סתם נתנו לזה מישהו לפתוח. הוא גם צריך לעשות תפקיד, הוא בעל תפקיד כאן. הוא צריך לראות, תגיד, הפרשה שלנו וישלח, שיהיה פתוח וישלח. ולא יהיה פתוח ויצא או כי תצא או כי תבוא, אני יודע איפה. ואחרי זה נהיה, נתקעו כולם, צריך לגלול את הספר תורה. הוא צריך לדאוג לראות שזה. גם אצל האשכנזים שאין להם, לא פתוח, הוא צריך לראות, ירים מעט את המעיל, יגלה איפה הוא נמצא, פחות או יותר, צריך לדעת איזה קריאה קוראים, בשביל לדעת אם הספר תורה המצוי זה, או ספר תורה אחר. כדי שלא יוציאו ספר תורה אחר, ואחר כך אסור להחזיר. אלא צריך לגדול אותו, ואז יש תורה צור. וגם בא עם הספר תורה. לכן, זה אחד הדברים. אז זה שני, אני חוזר, שתי מעלות בפתיחה. האחת עצם פתיחת הארון, וצריך פתיחת הארון, תראו, שתי הדלתות צריך לפתוח. לא דלת אחת. אחרי זה טעות ביד הרבה, שהוא רואה, ספר תורה כבר מצוי, נגלה לעיניו, פותח רק דלת אחת. לא. למה אנחנו עושים שתי דלתות בספר תורה, בארון קודש? דוגמת ההיכל בבית המקדש. כך כתוב בספר יחזקאל, כך כתוב גם בספר מלכים. והדלתות שתיים, והפורטות שתיים. זאת אומרת, הוא חוזר פעמיים, הוא חוזר, שתיים, שתיים, זה שתי דלתות. יש בזה סוד גדול, שיש שתי דלתות, והוא פותח את זה, ופותח את שתי הדלתות. אפילו שדי בפתיחת דלת אחת כדי לראות את הספר תורה, אבל לא, יפתח את שתיהם. וכן הסרת הפרוכת, ואחר כך יפתח את הספר עצמו, ורבנו הארי כותב, הספר תורה רומז לחוכמה, וסוד תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ואז שפותחים את ההיכל, נבקע אותו אור, ויוצא החוצה מתפרץ. מרואה לנו העיניים לראות, היינו רואים איך שבפתיחת הדלתות, מתפרץ אור על כל בית הכנסת. ואחר שפותח את הספר תורה עצמו, נבקע אור שני, אור היסוד, מתוך הספר תורה, מתוך הכתב, ואז שורה שכינה על הכתב של הספר תורה, וכן אסור לגרוע, בספר תורה, כשהוא, רגע שפתחנו. לפני שפתחנו את ההיכל, הגבאי רוצה לגלול את הספר תורה, יכול לגלול בידיים, לא צריך מטפחת. אבל ברגע שפתחנו את ההיכל, ופתח את הספר תורה, מתגלה אור עצום, ונבקע החוצה, אסור לגרוע בספר תורה בלי מטפחת, או בתלית. הוא רוצה להזיז ולכוון את הקריאה או את העמוד, צריך לגרוע במטפחת. ברוך הבא, כבוד הרב. שניהם חשובים ידידיה, אבל פתיחת ההיכל אתה רואה איזה מעלה גדולה. שתיהם הקמה יש לה מעלה גדולה בפני עצמה, היא גם מחפרת.